השיעור לתת מנחם אב בשנה פשוטה, חלקו הראשון של איגרת ד' מאיגרת הקודש. שיעור מתחיל בדף ק"ה עמוד א' בתחילת האיגרת, אין ישראל נגאלין. השיעור מסתיים שתי שורות אחרונות מהעמוד במילים שבכל נפש מישראל.
אין ישראל נגאלין גם במובן של הגאולה הפרטית. הגאולה הפרטית הזו זה אלא בצדקה. שנאמר, הוא מביא על זה את הפסוק, ושווה בצדקה. פסוק מוכר, אנחנו אומרים את זה בהפטרות, אחד ההפטרות שאומרים בשיבה דנחמתה, כתוב שם פסוק בשלימותו זה ציון, במשפט תיפדה, ושווה בצדקה. הפסוק הזה, ישנם מפרשים שאומרים שהמילה צדקה כאן זה לא במובן שאנחנו יודעים צדקה פשוט לתת לעזור לנצרך, אלא ישנם מפרשים שאומרים שהמילה צדקה פה זה במובן, כי כשהתורה כותבת באותו פסוק משפט וצדקה, זה אומר שהמשפט יהיה צודק. לא תמיד זה כמו לעשות צדקה או משפט, כתוב לפעמים
משפט יהיה צדק.
משפט יהיה צדק. ויש מפרשים שאומרים ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, פירושו שמתי שיהיה לימוד תורה נכון והדינים יהיו דיני צדק, זה יביא גאולה. כאן אבל אדמו"ר הזקן מדגיש שהפירוש צדקה זה צדקה כפשוטו. ואחד ההדגשים שהוא מדגיש שכאן צדקה זה כפשוטו, שהוא לא מביא את הפסוק בשלימותו. אתה לא רואה פה בציטוט את החלק בפסוק שמדבר על משפט, אתה רואה רק את הסוף, ושווה בצדקה. כשאתה רואה רק את הסיום, את הבצדקה, אז העניין הוא ברור שהכוונה לצדקה, כי אין פה את הרצף בין משפט וצדקה שאנחנו יכולים להגיד שהכוונה למשפט צדק. והדבר בעצם מפורש הרבה יותר ברמב״ם. הרמב״ם שהוא ספר הלכתי, יש לו הלכות שמדברים על הנושא של צדקה. יש ברמב"ם הלכות שהכותרת שלהם זה הלכות מתנות עניים, הלכות בנושא הזה של המתנות שצריך לתת לעניים, העניין של צדקה. ושם בהלכות של מתנות עניים הוא מביא את המאמר הזה ואת הפסוק שאין ישראל נגאלין אלא בצדקה, שנאמר, הוא מביא שם את הפסוק בשלמותו, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. אז ברמב״ם הזה רואים בצורה יותר מפורשת שהעניין הזה של צדקה שכתוב בפסוק כאן, הכוונה היא כפשוטו צדקה, כי הרמב״ם מכניס את הפסוק הזה בהלכות מתנות עניים, זאת אומרת שהוא מקשר את זה באופן ברור לצדקה. וגם פה באיגרת הזו, כפי שאמרנו, אדמו"ר הזקן מתכוון לצדקה כפשוטה. מביא עוד פסוק כדרכו, שכהקדמה וכפתיחה הוא מביא את הפסוקים הללו ומדייק בהם דיוקים שונים, ורק לאחר מכן הוא מגיע לנושא שהוא רוצה להבהיר כאן באיגרת. מהו הפסוק השני שהוא מביא? כתיב, הפסוק אומר, צדק לפניו יהלך. מה הפירוש של הפסוק צדק לפניו יהלך? גם בזה ישנם פירושים שונים. יש פירוש אחד שזה הולך על תפילה, שאדם, המילה צדק מכוון על תפילה, או במובן הכללי של צדק, משפט צדק, שאדם צריך תמיד שלפניו ילך צדק ויושר, צדקות. פה אדמו"ר הזקן מדגיש שכפי שנראה גם בהמשך האיגרת, צדק במובן של צדקה.
לגבי המילה צדקה, כנראה הצדק.
צדק במובן של צדקה. ומה הסגולה המיוחדת שצדקה יכולה להביא? לפניו יהלך. כפי שיבואר בהמשך, לגלות את הפנימיות של הלב, כמו שדיברנו בפתיחת הדברים, שיש בלב דרגות שונות ויש באהבה דרגות שונות. לגלות את האהבה הפנימית שצריך להיות לאלוקות, זה תלוי בצדק, בנתינה של צדקה.
אני רואה שזה דרגה יותר גבוהה מלתת צדקה. צדק...
נראה בהמשך האיגרת איך שהוא יבאר...
של להבין את ה...
הוא לא ישאיר אותנו במתח, הוא יסביר לנו את הכוונה, אז אנחנו נראה בעזרת השם. כאן הוא מדייק בפסוק, למה כתוב צדק לפניו יהלך? שואל אדמו"ר הזקן, והוה לי לומר... ילך צדק לפניו, ילך, מה זה יהלך? כדי להבין את זה, ובעצם זה רק פתיחה והקדמה, שצדקה זה דבר כל כך חשוב ויש לו כוח גדול לגלות את הפנימיות של הלב. אך העניין, כדי להבין, הוא אומר על פי מה שכתוב, לך אמר ליבי בקשו פניי. הפסוק הזה, לך אמר ליבי בקשו פניי, זה פסוק שכתוב בתהילים. מה דוד המלך אומר? מה הפירוש של המילים האלה? אומר דוד המלך ככה, לך אמר ליבי. מה הפירוש לך אמר ליבי? נכון, זה היה המשך, את פניך השם אבקש. אומר דוד המלך ככה, לך אמר ליבי, לך זה כאילו בשבילך, הלב שלי מדבר בשבילך ואליך. מה אמר ליבי? מה הפירוש הפשוט של הפסוק, איך שאנחנו קוראים את זה ברצף? הלב שלי אומר לך ובשבילך, בקשו פניי, כאילו הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, שאנחנו נבקש את הפנימיות שלו, אז הלב שלנו עושה את השליחות. לך ובשבילך אמר ליבי, מה הלב שלי אומר בשבילך ובשליחותך, בקשו פניי. ככה זה אופן אחד איך להסביר את הפסוק. אבל כאן אדמו"ר הזקן אומר, לא, אם הפסוק היה מתכוון בחלק הזה לדבר על הלב של הקדוש ברוך הוא, סליחה, על הפנימיות של הקדוש ברוך הוא, אז למה כתוב אחר כך בהמשך את פניך השם אבקש? היה יכול להיות כתוב בקיצור את פניך אבקש, כי מדובר כאן הרי על השם. וכשהיה כתוב קודם את המילים בקשו פניי, לאיזה פנימיות התכווננו קודם? לפנימיות של אלוקות. אז מה זה את פניך השם? בקשו פניי, את פניך אבקש. מזה מדייק אדמו"ר הזקן שאת פניך שכתוב בהמשך והפניי שכתוב קודם, זה מדובר על שני דברים. בקשו פניי, מה הכוונה? הפנימיות של היהודי. היהודי יש לו בלב חלק פנימי ועמוק, ואת הפנימיות הזו צריך לבקש, צריך לגול אותו, צריך להוציא אותו. החלק הפנימי הזה, נכון. והחלק הפנימי הזה שנמצא אצל היהודי, על זה הוא אומר בקשו פניי. אחר כך הפסוק ממשיך ואומר את פניך השם אבקש, הוא כבר חלק נוסף. מה זה הפנימיות של הלב של היהודי שעל זה מתייחס כאן הפסוק? וזה בעצם כבר הכניסה שלנו לנושא של האיגרת הנוכחית, שתסביר לנו את הדרגות שיש בלב. פירוש, מה הפירוש של הפסוק הזה בקשו פניי? בקשו פנימיות הלב. תבקש את הפנימיות של הלב. מה זה נקרא לבקש את הפנימיות של הלב? כי הנה מתחיל אדמו"ר הזקן להסביר, הוא אומר כך, בלהב יסוד האש האלוקית שבלב, או בנוסח אחר, הנה בהלב יסוד האש האלוקית שבלב, יש בית בחינות. ידוע שכל דבר בבריאה שלנו, ככה כבר כתוב בתחילת התניא, ממש בפרק הראשון של התניא, של ליקוטי אמרים, כל דבר בעולם מחולק לארבע יסודות. כל דבר מורכב מארבע יסודות. ארבעת היסודות, אש, רוח, מים ואפר, הם לא רק יסודות גשמיים שיש אותם, שכל חומר בעולם מורכב מארבעתם, אלא גם במובנים הרוחניים, בלב, בנפש, גם בה יש את ארבעת היסודות. יש בנפש יסוד האש, יסוד הרוח, יסוד האפר, יסוד המים. בתחילת התניא, כשהוא מדבר שם על הנפש הבהמית, אז הוא נותן דוגמאות מה זה בנפש הבהמית כל אחד מארבעת היסודות, איפה זה בא לידי ביטוי. כאן הוא מדבר על הנפש האלוקית, והוא אומר ככה, שבנפש האלוקית יש גם כן יסוד האש. מה זה היסוד האש שנמצא בנפש האלוקית? מכיוון שהיא אלוקית, הנשמה האלוקית שיש אצל כל יהודי, אז מה יכול להיות האש שלה? לאן האש שלה מוביל? זה חום ואש לאלוקות. נכון? אז האש הזה שנמצא בנפש האלוקית, ביסוד האש, יסוד האש זה בשורש הפנימי של האש, הוא קורא לזה בלב יסוד האש, יש בית בחינות. יש שתי דרגות שנמצאים בלב הזה, בלהבה, שנמצא בלב, הפנימיות של הנפש האלוקית. מה הם שתי הבחינות שיש ביסוד האש האלוקית? בחינת חיצוניות ובחינת פנימיות. יש חלק חיצוני בלב וחלק פנימי בלב. לא מדבר בגשמיות, מדבר כפי שזה מבחינה רוחנית. מבחינת הקשר המתלהב לאלוקות, יש בזה שתי דרגות. כאן אדמו"ר הזקן מדבר כבר על יהודי שנמצא בדרגה גבוהה. כי אדם שהוא נמצא במצב ירוד, במצב של חטאים, במצב שהוא מונח ברע, אז בכלל אין מה לדבר, אין אצלו בכלל היסוד האש שבנפש האלוקית, אצלו בכלל רדום לגמרי, אצלו קיים האש של הנפש הבהמית, אצלו פעיל. כאן מדבר ביהודי שכן מעורר את האש של הנפש האלוקית. כדי לעורר את האש של הנפש האלוקית חייב להיות כמובן כתנאים ראשונים סור מרע. הוא לא יכול להיות, יש באחד מספרי המוסר הידועים כתוב שאי אפשר שתשכון בליבו של אדם בו זמנית גם אהבה לענייני העולם וגם אהבה לאלוקות. זה לא הולך ביחד, זה שני ניגודים. יכול להיות שהמינון של זה יעלה והמינון של זה ירד, כי לא מדובר כאן או זה או זה. יכול להיות שהוא יהיה ב-50% פה ו-50% או 80% ו-20% וכן הלאה. אבל על כל פנים, כשהוא מדבר כאן על הלב שיש לו לב, לב זה אומר זה לא איזה דבר תמון שלא רואים אותו, אלא הוא פעיל, יש לו אהבה לאלוקות, יש בזה בחינת חיצוניות ובחינת פנימיות. מה ההבדל הכללי בין חיצוניות לבין פנימיות? אולי נגיד קודם בעל פה את הכיוון ואז נקרא מבפנים. חיצוניות הלב פירושו, אולי לפני שנדבר על חיצוניות הלב אני אקדים עוד מילה שלא כתובה כאן. הרבה פעמים כתוב גם בתניא שכל אחד ואחד, כל יהודי מיום לידתו, הוא קיבל בירושה מאברהם, יצחק ויעקב אהבה מסותרת לאלוקות. יהיה מי שיהיה, כל יהודי, אם הוא יהודי, יש לו אהבה מסותרת. כי שמה כן היא, היא אהבה שהיא מסתתרת, מוסתרת. הניצוץ הזה קיים אצל כל אחד. לפעמים כתוב שצריך לעבוד על כך לגלות את הניצוץ הזה. הוא לא צריך, כתוב בתניא בחלקים הראשונים, מדובר על זה
כל הזמן.
כל הזמן. לפעמים מדברים על האהבה הזו ואומרים לא שהוא צריך להוליד משהו חדש שלא קיים. קיים כבר, הוא קיבל בעסקת חבילה הזו שהנשמה ירדה לגוף, הוא קיבל בתוכה את האהבה הזו בניצוץ מוסתר. מה שנדרש ממנו זה פשוט לגלות את מה שקיים, להוריד את הכיסויים ותראה שזה קיים. זה לא הדרגה שהוא מדבר כאן, שהוא קורא לחיצוניות הלב. כאן הוא כבר מטפס לדרגה גבוהה יותר. כאן הוא מדבר, כשהוא אומר חיצוניות הלב, הוא מתכוון לאהבה שיהודי עכשיו מוליד אהבה חדשה. איך מולידים אהבה? איך אדם יכול להוליד? כתוב בתורה, ואהבת את השם אלוקיך. ויש על זה שאלה ידועה ששואלים, המגיד ממזרינץ' שמדבר על זה, והרבה מאמרים חסידות מדובר על זה, איך אדם יכול להוליד? הרי רגל, לב, זה לא דבר שאתה יכול לצמר, אתה לא יכול לבוא למישהו ולהגיד לו, אתה תתחיל עכשיו לאהוב. אתה יכול להגיד לו, תתחיל לעשות משהו פיזי, אתה יכול להגיד לו לעשות, והוא יעשה גם אם הוא לא מרגיש לזה שום קשר, הוא יעשה. אבל איך יכול להיות שזה כבר שנמשכים הלבבות? ודאי, אין ספק, אבל איך מגיע העניין הזה שאומרים ואהבת? ציווי, ואהבת. איך אפשר לצוות על אהבה? הרי אהבה זה דבר, או שיש לך את זה או שאין לך את זה. על זה התשובה היא, מצווים עליך לעשות כל התלוי בך לעורר את האהבה. איך מעוררים אהבה? אז הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שונה מהבהמה. מה ההבדל בין אדם לבהמה? הבהמה אצלה הראש והלב הוא כמעט באותו מפלס, ואצל האדם הראש נמצא למעלה והלב נמצא מתחתיו למטה. מה זה אומר? שאצל האדם הלב הוא אמור להיות פעיל ומושלט על ידי הראש. אם אתה רוצה לעורר משהו בלב, אתה צריך להתחיל מלמעלה. אתה צריך לעורר את המוח בהתבוננות מתאימה, ואם תתבונן בהתבוננות מתאימה במושגים מסוימים למה שאתה רוצה להגיע, אז ההתבוננות בהכרח תוליד בלב רגש מתאים. זה נקרא מוח שליט על הלב. מוח שליט על הלב יש לו כמה וכמה משמעויות, אבל כרגע במשמעות הזו שהמוח יש לו יכולת לעורר את הלב. על זה באים ואומרים, אתה יודע מה זה חיצוניות הלב? זה אהבה שאתה צריך כרגע להוליד אותה. איך תוליד אותה? תתבונן בשכל, וההתבוננות תוליד את הרגש המתאים.
לחשוב חיובי.
נכון, ודאי. זה מילה, לחשוב חיובי זה מילה מאוד כללית. להיכנס קצת יותר לפרטים, כפי שנראה עוד מעט למה הכוונה. נראה כמה שורות ונתייחס לזה. הוא אומר ככה, יש בית בחינות, בחינת חיצוניות ובחינת פנימיות. חיצוניות הלב, מה זה חיצוניות הלב? היא התלהבות, אמרנו שזה להב, להב זה התלהבות. ממה באה ההתלהבות הזו? המתלהבת מבחינת הבינה והדעת. ממה אתה מתלהב? מהתבוננות. אתה מתבונן, אתה יודע, אז אתה מתחיל להרגיש מה שאתה תלוי בהתבוננות שלך. במה להתבונן? גם בזה יכול להיות רמות שונות. יש רמות של התבוננות שהבהמה שלנו גם תבין על מה אנחנו מדברים, ויש רמות גבוהות יותר של התבוננות שרק הנשמה האלוקית מבינה על מה מדובר. אדם יכול להתבונן למשל במה שנקרא בשפה של חסידות ממלא כל העלמין, שהיה לנו את זה הרבה פעמים. אדם מסובב כל העלמין, מה זה ממלא כל העלמין? אדם מתבונן בכך שכל דבר בעולם מקבל חיות אלוקית בכל רגע ורגע, ולתת לכך את המשלים שאפילו גוי יכול להבין את זה, אפילו הבהמה שלנו מבינה את זה. זה אהבה שהיא תיוולד, אבל זה אהבה נמוכה יותר. יש מושגים שאדם מתבונן כבר ברמות יותר עמוקות. ככל שההתבוננות תתפס למושגים יותר נעלים ועמוקים, כמובן שבהתאם לזה הרגש יגיע לרמות יותר גבוהות. פה על מה הוא מדבר? שימו לב בדיוק הדברים. הוא אומר שזה מתלהב מבחינת הבינה והדעת. במה הוא מתבונן? בגדולת השם אין סוף ברוך הוא. הוא מתבונן ברמות כאלה של התבוננויות שהבהמה לא תמיד מבינה את השפה הזו. הנפש הבהמית לא תמיד שותפה. כתוב בדרך כלל בחסידות שההתבוננות של סובב כל עלמין זה התבוננות ייחודית שהנפש האלוקית יכולה להתחבר אליה. לעומת ההתבוננות של ממלא כל עלמין, גם הנפש הבהמית יכולה להתחבר אליה. גם אדם שהשיג ויש לו ריכוז מחשבתי גבוה, ויש לו גם חומר במה להתבונן, והוא משתף את כל זה יחד, לוקח את הידע שלו, מתרכז בזה ומוליד רגע של אהבה, גם אדם כזה שהגיע להתלהבות אומרים לו, כל זה, אתה יודע מה זה נקרא? חיצוניות הלב. עוד מעט נראה למה זה נקרא חיצוניות הלב.
למה דוד המלך אמר שיביתי השם להגיד
איתנו? עוד מעט נראה מה דוד המלך אמר, עכשיו נראה מה שהדמור הזה כן אמר. דוד המלך, כבודו במקומו מונח, הוא גבוה גבוה מעלינו אפילו מלדבר על מעלתו וגדולתו. אז דוד המלך, אז אדמור הזקן אומר כאן בתניה שההתבוננות של האדם בגדולת השם אין סוף ברוך הוא, הוא מתבונן בזה, להתבונן בגדולתו, הוא מתבונן בגדולת השם, ולהוליד מתבונה זו מה ייוולד לו? אהבה עזה כרשפי אש. כן, זה כבר, אם אדם יגיע לרמה כזו, זה כבר דרגה מאוד גדולה שאדם פשוט, וזה חיצוניות הלב. עוד מעט נבין למה זה חיצוניות הלב ומה ההבדל בינה לפנימיות הלב. אנחנו רואים אדם שיש לו אהבה עזה, קשה לראות את האהבה עזה של מישהו אחר, אבל אם אדם מגיע לאהבה עזה, זה לכאורה נראה לו שזה כבר מקיף את כל כולו, ויש לו אהבה גדולה, הוא מתפלל ומתבונן ואוהב. כל זה עדיין נקרא חיצוניות הלב. למה זה חיצוניות הלב? זה חיצוניות הלב קודם כל, כי הוא יוצר את האהבה הזו. זה אהבה שהוא יצר על ידי התבוננות, זה משהו חיצוני. זה לא שהוא מגלה משהו פנימי עצמי שטבוע בו, אלא זה דבר שהוא גילה על ידי התבוננות שהוא יצר. עוד חיסרון יש בזה, גם אדם שמגיע לאהבה עזה כרשפי אש, כתוצאה מהתבוננות, עומק ליבו, איפה מונח? עדיין בענייני העולם. למשל, ניתן שתי קצוות. יכול להיות אחד שהוא מונח היטב היטב בענייני העולם. ענייני העולם חשובים, לא חלילה בעבירות, לא חלילה ברע. כי אמרנו קודם שאם הוא מונח בתאוות רעות, לא יכול להיות שיהיה לו אהבה לאלוקות. מדובר שהוא לא עושה חלילה עבירות, אבל הוא מונח בענייני העולם, חשוב לו הבית הרחב שלו והאוכל הטוב שהוא אוכל, חשוב לו שזה יהיה טעים, שזה יהיה מלוח, שזה יהיה מתוק, חשוב לו שיהיה לו תנאים, חשוב לו. אז ואם תיקח לו את זה, תנסה לראות איפה תמדוד במה הוא באמת מונח, תנסה לקחת לו. אם תנסה לקחת לו את זה, כמו שיש פעם שמעתי על זה משל, ש נכנס פעם אני לבית של עשיר, נפק בדלת ובא לבקש נדבה. העשיר היה באותו זמן באמצע ארוחת צהריים, והוא ככה נכנס אני והוא נפתח לו הלב, והוא אומר לעני, בוא תיכנס, אם אנחנו כבר אוכלים ארוחת צהריים, בוא תשב תאכל איתן. דובר בעני שבחיים שלו לא ראה יותר מלחם יבש ומים בקושי, ופה השיר אומר לו בוא תשב איתנו, והוא מתיישב, הוא לא יודע מאיפה להתחיל, מה שהוא רואה שם כמה צלחות וכמה מאכלים, וברוב פשוט הוא לא יכל להחזיק מעמד ולא יכל להתאפק, הוא התחיל ללחטוף מפה משם, ופשוט הוא ראו השתוללות מוחלטת. השיר שלא היה מורגל במצב כזה, השיר אכל בנימוס, בנחת, בשקט, לא, בשלב מסוים כבר לא יכל לסבול את ההשתוללות הזו סביב השולחן. אז הוא אומר לה, אני אל תהיה מונח כל כך באוכל, זה סך הכל אוכל, מה קרה? מה אתה כל כך לאות על זה? מה קרה? אני אבל לא היה אדם טיפש, הוא היה אני אבל טיפש הוא לא היה. אז הוא אומר לשיר, אני לאות אחרי האוכל, אתה לאות אחרי האוכל. לא, למה אני לאות? איך שאני אוכל בנימוס, לא חוטף שום דבר. הוא אומר, אתה יודע איך אפשר לבדוק מי באמת לאות אחרי האוכל? תנסה לקחת לי עכשיו את האוכל, תזרוק אותי החוצה. קחת, אני לא רגיל בזה. ראיתי את זה, עכשיו התלהבתי. תיקח לי את זה, אני אחזור ללחם היבש ולמים, זה אני רגיל, וטוב לי. בוא תנסה שיקחו לך את זה, מה יקרה? אתה תהפוך את העולם. אז מי יותר מונח באוכל, אני או אתה אומר? זאת אומרת שאם אתה רוצה לבדוק, האדם הזה שיש לו אהבה, זק, רשפי, אוהב את השם, אבל איפה מונח באמת עומק לבבו, איפה הוא מונח? הוא עדיין מונח בענייני העולם, לא בגלל, הוא מונח בהם, והוא אוהב את השם, זה הולך אצלו ביחד. אנחנו לא אמרנו שאנחנו מלאכים, אנחנו עכשיו מנתחים את המצב. מנתחים את המצב, מה קורה? זה המצב. ובמילא, מכיוון שעומק לבבו עדיין, עכשיו יכול להיות בזה גם, יכול להיות בזה גם קיצוניות בקצה, ניקח את הקיצוניות האחרונה, יכול להיות אחד שכשהוא מונח בדיני העולם, יש מושג שמופיע בהלכה או בספרי המוסר בהקשר לכמה עניינים, כאילו כפאו שד, כתוב כזה ביטוי. זאת אומרת, יש אחד שהוא מונח בדיני העולם, הוא עושה את זה, זה חשוב לו, אבל הוא עושה את זה כחוסר ברירה, אבל הוא גם מונח בזה. מי הקיצוניות הזו של אותו אחד שמונח בזה, כי זה מאוד חשוב לו? עד הקיצוניות הכי עדינה של ככפאו של. אבל שניהם יחד, איפה עומק לבבו? בענייני העולם עדיין. ולכן, רק נסיים את המשפט, ולכן גם אם יש לו אהבה עזה כרשפי אש, אנחנו אומרים איפה האהבה עזה כרשפי אש מונחת, במה היא נגעה, עד איפה היא חדרה? היא חדרה לחיצוניות הלב, היא לא הצליחה לשבור, לא לשבור, לחדור לעומק פנימיות לבבו, לשם היא לא חדרה, כי בעומק פנימיות לבבו עדיין יש לו את האהבה והקשר לענייני העולם. עכשיו, מה זה פנימיות הלב? פנימיות הלב, אמרנו מהתחלה שיש שתי בחינות בלב. רק פה דיברנו מה זה חיצוניות הלב. פנימיות הלב זה כבר דרגה שאנחנו רק יכולים לחלום עליה, כן? מה זה פנימיות הלב? היא הנקודה שבפנימיות הלב, זה נקודה שמונחת לו עמוק עמוק, ועומקא דליבה, בעומק עומק הלב, שהיא למעלה מעלה מבחינת הדעת והתבונה שיוכל האדם להתבונן בליבו בגדולת השם. העומק של הלב זה לא דרגה שאתה יכול להגיד בניתי אותה על ידי התבוננות. דבר שאתה בונה אתה יכול גם להרוס. דבר שבנית, דבר שהגעת אליו על ידי, אם אתה יכול לתת לי תוכנית עבודה איך מגיעים אליה בגלל שאני התבונן בא' ב' ג' ד', ככה בניתי וככה הגעתי, זה אומר שזה לא הנקודה הפנימית, כי זה דבר שאתה יצרת ובנית, ואתה יכול גם שזה ייפול לך. פנימיות הלב זה נקרא שזה נקודת הפנימיות, התמצית שלך. זה לא דבר שנבנה עם שכל והתבוננות. זה למעלה מעלה מבחינת הדעת והתבונה. זה מה שנקרא הרבה פעמים, כתוב את הלשון, האהבה הטבעית של הנפש האלוקית לבורא עולם. אהבה טבעית הזו כמו בגשמיות אהבה טבעית של בן לאבא. אהבה טבעית. הוא התבונן, תינוק בן יומו. תינוק קטן, הוא התבונן, ישב והתרכז במחשבה והתבוננות, והגיע למסקנה שהוא צריך לאהוב את ההורים שלו. ככה זה לא ככה זה עבד. זה אצלו אהבה טבעית, זה חדו בעומק לבבו, זה לא בנוי מתבונה ושכל. בלב של יהודי גם צריך להיות כזו אהבה לאלוקות, כמו שדיברנו קודם. תנתק אותו מהאוכל, תראה מה יקרה, כי עומק לבבו מונח שם. כך צריך להיות בדיוק בקצה השני, שעומק לבבו יהיה מונח בעניינים של אלוקות. זה נקרא פנימיות הלב. אומקא דליבה. כמו שכתוב, ממעמקים קראתיך השם. מה זה ממעמקים? שיהודי צריך לקרוא להשם מעומק הלב, זה שהוא קורא להשם מהחיצוניות של הלב, הוא התבונן, הוא יודע להסביר, והוא מתלהב. אתה רואה התלהבות גדולה. דווקא מי שאצלו ההתלהבות היא בחיצוניות הלב, אתה רואה את זה אצלו ברעש גדול, ואצל מי שההתלהבות באה מפנימיות הלב, יכול להיות שאתה בחיצוניות לא תראה אפילו כלום. זה המהות שלו הפנימית, זה לא דבר שהוא הוליד אותה, הוא יצר אותה, זה הטבע האלוקי שקיים בו. זה ממעמקים קראתיך השם, מעומקא דליבה, הוא מביא לכך דוגמה. על דרך משל, קצת קשה לנו להבין מה זה, אז הוא אומר, בוא תיקח דוגמה. כמו במילי דאלמה, יש כאן סוגריים שמסתיימים, כפי שאתם רואים, בשורה שמתחילה שלא בדעת כלל, שם מסתיים הסוגריים. האמת שהסוגריים צריכים להסתיים כמעט בסוף העמוד אחרי המילה מישראל, שורה שנייה מלמטה, לסוגריים ארוכים ששם צריך להסתיים הסוגריים. או יש דפוסי טניה מאוד עתיקים שבכלל אין סוגריים, אז אתה אומר את זה משל ולמשל, אבל אם כבר סוגריים, אז צריך שיהיה למטה, ועכשיו מתחיל כאן משל ונמשל. להבין מה זה נקרא פנימיות הלב, אז הוא אומר ככה. ועל דרך משל, כמו במילי דאלמה, ניקח לדוגמה בענייני העולם. לפעמים יש עניין גדול מאוד מאוד, לפעמים יש דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לך, מאוד נוגע לך, שכל חיות האדם תלוי בו, ונוגע עד נקודת פנימיות הלב. יכול להיות כל מיני דוגמאות, יכול להיות דוגמה למשל, אדם עובד באיזה מקום וזה המקור פרנסה היחיד שלו, מזה הוא מביא פרנסה לבני ביתו, ותיקח לו את זה, יודיעו לו, תשמע, תעזוב את הכל והוא לא רואה שום, אז הוא חושב מי יודע מה קרה. יכול להיות אחד שאצלו הוא קשור לאיזה לאיזה ספר מסוים שהוא קיבל אותו בירושה מאבא של סבתא שלו, לא יודע מה, וזה משהו מאוד חשוב, והוא לכל מקום הולך איתו, הוא לא יעזוב אותו. יש, כל אחד יכול להיות למצוא דבר שהוא קשור אליו מאוד מאוד. מה קורה במקרה שאדם קשור לדבר מאוד מאוד? לקחת דוגמה פשוטה, הילדים שלו קשורים אליו מאוד מאוד. אז מה קורה? שכל חיות האדם תלוי בו, ונוגע עד נקודת פנימיות הלב ועד בכלל. יש דבר שהוא כל כך קשור בו, ונוגע לו עד ממש לנקודה הפנימית שבלב, וגורם לו לפעמים לעשות מעשים ולדבר דיבור דברים שלא בדעת כלל. לפעמים אתה כל כך קשור לדבר ואתה רוצה להציל את הדבר, או שאתה פתאום מדבר על הדבר בכזו התלהבות, אדם יצא דבר, תראה, בן אדם מדבר לא לעניין, מדבר לא הגיוני, תראה מה קורה לו. למה זה, מדבר על אדם נורמלי, פתאום איך הוא מדבר, מה קרה? פתאום כשאתה רואה שהוא מדבר על דבר שנוגע לו ממש בפנימיות הלב, פתאום השכל הוא לא הדבר שהוא נותן לך את הכללי נימוס וכללי דיבור וכללי מעשים. פה פתאום מתעורר אצלך משהו פנימי שבכלל מעל השכל. זה מה קרה? כאן פתאום גירדת לו את הפנימיות של הלב. חיצוניות הלב זה שכל. חיצוניות הלב זה מאוד מסודר, זה מתוכנן, אתה מגיע לזה על ידי סדר מאוד ברור, תתבונן בזה, יתעורר לך זה, והתוצאה תהיה מאוד מסודרת. אדם שיש לו אהבה עזה וחיצוניות הלב, הוא לא יגיע למסירות נפש, הוא לא יגיע אפילו שהוא יבצא לעשות מעשים, תמיד יסתכל רגע, זה נראה, יצחקו עליי, לא יצחקו, כן, הכל יהיה אצלו שקול, מדוד, מסודר, כי הכל בנוי אצלו עם שכל. פנימיות זה לא נבנה על שכל. שכל זה, עם כל הכבוד לשכל, הפנימיות זה לא להבין, הפנימיות זה אתה. כמו שאמרנו קודם, בן ואבא קשורים בגלל שכל, ומה קורה עם האדם שלא עלינו, אין לו שכל, ומה, הוא לא קשור לבנים שלו, הבנים לא קשורים לאבא שלהם. יש דברים שהקשר שלהם הוא לא בנוי מהיגיון ושכל, הוא קשר שהוא בא מעומק פנימיות הלב. זה הרבה יותר נעלה משכל. אם במשל יכול להיות מצב שיש דבר שנוגע כל כך ואז הוא מדבר שלא בשכל, שלא בדעת כלל, וזה לעומת זה, זה המשך, זה הנמשל, זה הצד השני, לכן זה כאילו באמצע הסוגריים. וזה לעומת זה, בדיוק כמו שבענייני העולם אתה יכול לתת דוגמה של קשר לדבר מעל ההיגיון, ככה הוא ממש בעבודה שבלב. אותו דבר בעבודה שבלב, עבודה שבלב זה נקרא עבודת התפילה, בדרך כלל קוראים לזה, חכמים אומרים לעובדו בכל לבבכם, שואלת הגמרא, איזה היא עבודה שבלב? אומרים, זה תפילה. בעבודת התפילה יש גם כן מצב כזה, מה זה? והיינו, מה זה הפנימיות הזו שבלב? לפי שבחינת נקודת פנימיות הלב היא למעלה מבחינת הדעת. זה הרבה יותר גבוה משכל. המתפשט ומתלבש במידות שנולדו מחוכמה בינה דעת כנודע. דעת, כשהוא מתפשט, כשהוא בא לידי ביטוי בלב, ככה הסדר. אתה מתבונן בחוכמה בינה דעת, אתה מוליד רגש. הרגש המקסימלי של חיצוניות הלב לא מתקרב אפילו לדרגה הנמוכה ביותר של פנימיות הלב. גם בחיצוניות הלב יש דרגות, כי אחד יכול להתבונן ברמה שכלית נמוכה, אז האהבה שלו תהיה קטנה. אחד יתבונן ברמה השכלית עמוקה ביותר, אז הרמה שלו תהיה יותר גבוהה. קח את הרמה הכי גבוהה שנולדה משכל, היא לא מתקרבת לרמה הכי נמוכה של פנימיות הלב. פנימיות הלב זה עולם אחר לגמרי.
הוא אומר בעצם שההתבוננות בגדולת השם היא מתחילה בהתנתקות מהמחשבה והשכל לגמרי. זאת אומרת, מאיזה נקודה שאתה מתחיל נקי לגמרי.
אתה מדבר על פנימיות הלב.
כן,
פנימיות הלב זה לא דבר שנולד מהתבוננות. איך מגיעים לזה? כדי להגיע לזה, כפי שנראה בהמשך, הוא צריך... או, מה הוא צריך? הוא צריך לנקות את כל הבעיות, להוריד את כל המפריעים, ואז יכול... זה בדיוק מה שרוצים, בדיוק לשם רוצים להגיד.
אפילו לא מחשבה אחת קטנה.
רק מה זה הדרגה הזו? היא בחינת הערת חוכמה עליונה שלמעלה מהבינה והדעת. זה הערה של חוכמה. יש חוכמה, יש בינה ויש דעת. פנימיות הלב זה חוכמה, חיצוניות הלב זה בינה ודעת. מה ההבדל ביניהם? זה כמו ההבדל בין ראייה ושמיעה. יש אדם שאף פעם לא ראה את מעמד הר סיני, הוא לא ראה אף פעם את קריאת ים סוף, הוא לא ראה אף פעם ניסים גלויים, לא ראה. בא אליו מישהו וסיפר לו, תשמע ככה וככה, ומספר לו בפרטי פרטיות, ואם יש לו חוש ציור וחוש תיאור, אז הוא מתאר לו ממש בתמונה חיה. אתה מתחיל לשמוע, אתה מתלהב, אתה שומע דברים וזה מלהיב אותך. אבל ממה התלהבת? ממה ששמעת. אתה יכול לדמות את ההתלהבות הזו לאותו אחד שהוא ראה את זה בעצמו? מי שראה את זה בעצמו, יכול להיות שמי שראה את זה בעצמו אין לו חוש תיאור ולא חוש ציור ולא יכול. תשאל אותו, תסביר לי מה ראית. הוא אומר, אני לא יודע, אין לי מילים, אין לי יכולת להסביר. אבל הוא ראה, ברגע שהוא ראה, אז הוא ראה, הוא בעולם אחר. אתה שמעת עם כל הרמות הכי גבוהות של שמיעה, לא תגיע למשהו בעצמו ראה. חוכמה זה ראייה, בינה ודעת זה שמיעה. ככה רואים גם, למדנו את זה בתניה פעם בעריכות, נחזור לפחות בשתי מילים. התהליך של ההתגלות של שכל בנפש האדם, איך הוא עובד, לפעמים כל אחד יכול להרגיש את זה, ובטוח כל אחד ירגיש את זה יותר מפעם אחת, שפתאום נופלת לך בראש איזו הברקה מסוימת, איזה רעיון מסוים, נפל, הבריק לך איזה ברק, ובאותו שנייה שהרעיון נפל לך, היית במצוקה מסוימת, חשבת על איזה בעיה בעבודה, בלימודים, לא משנה באיזה תחום, פתאום נפלה לך איזה הברקה, באותו שנייה שהברקה נפלה לך, זה לפעמים יכול להיות שבריר של שנייה, הרגשת עונג רב, הרגשת שכל הבעיות נפטרו, הכל ברור, הכל בסדר. יכול להיות שכעבור שנייה אחת, הרעיון וההברקה הזו נעלמו להם ולא נשאר מהם שום זכר, ויכול להיות שאתה תצליח לנסות לפתח, ואחרי שתפתח את הרעיון הזה ותוריד את זה לפרטים, לא יהיה לך כזה עונג רע וכזה התלהבות כמו שהיה לך באותו רגע שנפלה לך הברקה. מה קרה? כשנפלה לך הברקה, כתוב בחסידות, התגלה לך חוכמה שבנפש. חוכמה זה הברקה, זה כוח. מה? זה כוח כזה שמבריק לך וזהו. זה כמו שמישהו ייקח אותך לשנייה אחת, אתה תראה את הבניין הגבוה ביותר בעולם עם כל היופי שלו, תפתח את העיניים, שנייה אחת ראית, סגרת את העיניים וזהו. שנייה אחת ראית את זה, זה חוכמה, זה ראייה, ראיתי.
זה הכי גבוה?
זה גבוה מאוד. המעלה שלו שההתלהבות שלך מהדבר לא באה כי אתה מבין ואתה מרגיש ואתה יודע להסביר ואתה יודע לתאר, אלא למה אתה מתלהב? כי ראית. אתה לא יודע להסביר כלום. ראית דבר שהוא לא הגיוני בכלל. ראית, אתה בפנים.
מי שגדול בתור,
מה זה?
במצב תמידי,
תמידי זה קצת קשה, אבל לפחות אפשר להגיע. מה זה בינה ודעת? בינה ודעת זה שמיעה. אחרי שההברקה הזו ברחה, אתה מתחיל להוריד את זה לשכל. אתה כאילו שומע, שמעת, יש לך רעיון והברקה, התלהבת, אבל ההתלהבות תגיע לא יותר מאשר רמה של שמיעה. זה הלשון פה בתניה, מה הוא אומר? נקרא את המשפט שקראנו, והיינו, למה בפנימיות הלב אתה קשור לדבר בקשר אדיר, ואתה לפעמים מדבר לא בדעת? לפי שבחינת נקודת פנימיות הלב היא למעלה מבחינת הדעת המתפשט ומתלבש במידות שנולדו מחוכמה בינה דעת כנודע. רק היא בחינת הערת, הערה זה כמו ראייה, ההיר לו חוכמה עליונה שלמעלה מהבינה והדעת. בינה ודעת זה השמיעה, וההערה של החוכמה זה הראייה. הוא בא מלובש וגנוז אור השם ממש. כשמאיר לך החוכמה, פשוט קיבלת את האור האלוקי. עכשיו, לכן אדם לא יכול לשאול, נו, אז איך אני מגיע לזה? מה המתכון שאני עושה כדי להגיע לזה? אילו היו יכולים לתת לך את המתכון, מה אתה תעשה כדי להגיע לזה, זה לא היה ראייה, זה היה שמיעה, זה היה דבר שאתה בונה. אתה רק יכול להוריד את כל ההפרעות שלא נותנים שהדבר הזה יתגלה. ואם תוריד את כל ההפרעות, כפי שנראה בהמשך מה זה נקרא, תוריד את כל ההפרעות, אז יוכל להתגלות אליך ההערה. אז הוא קורא לזה בהמשך, הוא נותן לזה דימוי כמו ברית מילה. ברית מילה צריך לעשות מצב כזה שמורידים את האורלה. הוא יגיד בהמשך שבאורלה יש שתי אורלות, יש שתי שכבות, יש אורלה דקה ואורלה גסה. בברית מילה, מי שמבין במילה, זה נקרא מילה ופריה. יש שתי מצבים. אז העניין הזה שאדם צריך לעשות קודם כל ברית מילה. מצדך מה שאתה יכול, להוריד את האורלה הגסה, להוריד את האורלה הדקה, נכון? נכון? להוריד את האורלה הגסה והדקה, ואחרי שאדם מוריד את האורלה הגסה והאורלה הדקה, אז יכול להאיר לו האור האלוקי הזה שזה פנימיות הלב. זה הוא ידבר אחר כך בהמשך. זה רק מסביר לנו, זה מה שהוא אומר, שבזה בא מלובש וגנוז אור השם ממש, כמו שכתוב, השם בחוכמה. בחוכמה מאיר השם. כשמתגלה לך חוכמה שבנפש, פירושו שקיבלת הערה וניצוץ אלוקי. והיא בחינת ניצוץ אלוקות שבכל נפש מישראל.